כן, התחלנו כ"ז, אני חושב, לגבי זה שבן אדם כתוב בתהילים, אם זה דבר שכבר דיברנו עליו, אז תזכירו לי, אני פשוט כבר מתחיל להזדקן, לא כל דבר זוכרים, אבל אנחנו בפסקה כ"ז, ודיברנו על זה שאם בן אדם לפעמים רוצה לעשות איזשהו מהלך, עמוד שין ממג, זה ממש בסוף הספר, מדפדפים עד המקום שכתוב צו וזירוז, מגיעים לדף כ"ז. רואים אותי צדיקים? סימן, אתה יכול לעזור פה, בסדר, הסתדרת נדב? יפה מאוד. אני אגיד בקצרה, אם כבר דיברתי על זה, אז תזכירו לי, לא תבייש ונמשיך הלאה. בן אדם רוצה לעשות איזה אקט של מסירות נפש. כן, דיברנו על זה שלמשל כמו נדר, נגיד שבן אדם נודר נדר, הוא אומר, אני בלי נדר יעשה ככה וככה. המשנה במסכת אבות אומרת, נדרים סייג למסורת. למה? לפעמים, אם אני עכשיו ארצה לעשות משהו, ואני אומר, אני מתחייב בעזרת השם לקום כל בוקר לתפילה, או כל בוקר לעבודת האדמה, או איזשהו משהו שאני רוצה לעשות אותו, בן אדם נודר נדר, מה הוא עושה? הוא זורק את כאילו בקטע טוב, זורק את המגמה שאליה הוא רוצה להגיע, בגלל שהוא לא רוצה לחלל את דברו, בא ליחל דברו, לא להפוך את המילים שלך למילים זולות, חסרות ערך, אני בעצם נודר נדר, אתם מבינים? ואז זה עצמו גורם לי לעמוד במה שאני קבעתי לעצמי, נכון? אז הוא מתאר פה, יש לנו פסוק בתהילים שדוד המלך אומר, חשתי ולא התמעמתי. מה זה כפילות? אם חשת, ברור שלא התמעמת. אם מיהרת איזשהו מקום, ברור שלא התמעמתי. אבל מה קורה לנו הרבה פעמים בחיים? אני רוצה לעשות איזשהו דבר מסוים, ואז אני מסתכל לצדדים, אומר, בעצם, אולי לא כדאי לעשות את זה, בגלל ההשפעה החברתית, בסדר? זאת אומרת, אני מחליט משהו בעצמי, אני רוצה ללכת למכון מאיר. אני רוצה, לא יודע מה, לקבל עצמי איזושהי קבלה טובה. ואז באדם מסתכל לצדדים, אומר, רגע, בעצם, אולי נרד מהעץ, ואז הוא מתמהמע, ואז הדבר שהוא קבע לעצמו לא מתממש. אז דוד המלך אומר, חשתי, ולא התמעמתי. אני עושה איזה אקט מסוים, ואני גם הולך עליו עד הסוף. אז מה שהוא תיאר פה, יש מנהג חסידים, עד היום זה ככה, שבשמחת תורה עושים פליקלה כזה, כאילו, סלטה לכבוד השם. יעני, בן אדם מבטא בזה שהוא כאילו רוצה להיזרק על השם. אז הוא מתאר את הדבר הזה. בכבוד, חכם ניר, וישב. אז בן אדם בא, הוא מחליט שהוא עושה את הפליקלק האלוקי. בוא שב אולי לצימן טוב, ואז הוא גם יראה לך איפה נמצאים, ואיפה הזה. הבאתי פה כמה ספרים מכל מיני מקומות, אז תקלו בינתיים ביחד. אני קורא. אם בריאה עברה האיש ישראל מקרבו, קדושה אשר בא את הקדוש ישראל לקדש. אתם רואים אותי נכון? רואים נכון? יפה. לא, הכוונה רואים אותי בספר. אז כל עשיותיו אשר יבדה מליבו לעשות לשם השם, לשעה זו, לגוף קדושה יתאבו, גם גופו מגופם ירתיח, יתנוסס גם יתקדש. כי למה זה כל כך נתפעלתי בשעה שהחלטתי לעשות את ההתהפכות? כן, מה אני עושה מזה כזה עניין? אתה רוצה לעשות את זה? תעשה את זה, תפסיק להתחשב. דיברנו על זה בפעם שעברה, נכון? נראה לי אחד שזוכר. ולמה זה ריחפו כל כך עצמותיי כשראיתי מאז את המקום אשר בו ירקוד והתהפך וכל גופי נזדעזע? פתאום בן אדם מתחיל להגע, אתם מכירים שאתה רוצה משהו, ואז אתה מתחיל לחשוב, רגע, אולי זה לא כדאי, אולי זה לא פופולרי, אני אראה קצת מוזר, מה יחשבו עליי, מה החברה תגיד עליי, נכון? בן אדם, אתם צדיקים, אבל אולי שמעתם על אנשים שהם מושפעים חברתית. הם יודעים שהם עושים מעשה נכון, אבל הם פוחדים מההשלכות החברתיות של זה, בסדר? כל אחד מאיתנו בחיים תופס משבצת חברתית, נכון? אם אני עכשיו אעשה איזשהו מעשה שיוציא אותי מהמשבצת, אני עלול להרער את המקום שלי בחברה. אני חושב ככה, כן? אני עלול לחשוב ככה. כאילו, אתן לכם דוגמה. נגיד, אני בין כיתה י' ל-י' ב', קרתה לי את התאונת דרכים שלי, שנכנסתי באוטו, הייתי על אופניים, נכנסתי חזיתית ברכב, נשברה לי הרגל. סיפור אמיתי. נשברה לי הרגל, השוק והשוקית נשברו לי, כאן שתי העצמות פה, הטיבולה והפיבולה, נשברו לי, ומאז איבדתי את החלום שלי ללכת לשייטת. בסדר? חלק מהדברים שעשיתי עד אז, גדלתי בחברה מעורבת, בסדר, בנים, בנות וכולי, לא ידעתי מה זה אחרת. שם זה הציבור שבו גדלתי, ואז רציתי לקבל עצמי כל מיני קבלות טובות סביב העניין הזה. אבל קצת חששתי, כאילו, מה, אז איך אני אראה בעיני אנשים אחרים? אולי זה נראה קיצוני מדי, אולי אני אאבד את זה שאני, אולי אהיה פחות מקובל בחברה, לא משנה, כל מיני חשבוינס כאלה. אז כל אחד, לפי העניין שלו והצומת שבה הוא נמצא, הוא עושה את החשבונות הללו, בסדר? נכון, לא נכון, איך זה ייראה, מה זה, זה יקדם אותי, זה ישיג אותי לאחור, ברור? שם אנחנו נעים. אז גם הבן אדם הזה, גם האדמו"ר מפיאסצנה, מתאר את הבושה הזאת. אני ממשיך לקרוא בשין מ"ב. ויש לפעמים, בפסקה השנייה, שכל כך בוש ונלחץ אני עד שכמעט לא קמה רוח בי, רואה נפשי את מיעוט ערכי, אף של הטוב שיכול אני לעלות בי, נגד קדושת השם אשר אתה לפניה, דומה נפשי באותה שעה לתולעת שהתפערה בחוזק ויופי בניינה, שמנתה באדמה, והנה נתפקחה פתאום והסתכלה בארמנות בני אדם וביופיים, ונוכחה אשר חוזק בניינה שטות והבל ויופיה באדמה שמץ ורמת. כן, בן אדם בונה ארמון בחול, פתאום בא, אתם רואים, אני בפסקה השנייה בשין מ"ב, דילגתי. סליחה, אוי. אני טעיתי, סליחה, התקראתי בשין מ"ב. הרבה פעמים, שם יסלח לי, אני בעמוד שין מ"ג, פסקה כ"ז, בפסקה האחרונה. הרבה פעמים, רואים? הרבה פעמים תשוקת האיש ישראל מתלקחת בו הרבה יותר ממצבו, מתורתו ומעבודתו. אתה אומר, מי ייתן לי איזו עשייה גדולה וחריפה, ואעשה לה לשם השם, כן, אני רוצה לעשות משהו אובר. ליבו נופל בקרבו, מה תורתי ומה כל עבודתי, גם נפשי לא תזבע מהם. ואף עצם התואר ומקור הקדושה, גם בשעה שאין תשוקתו מתלקחת למסור נפשו בפועל, לעשייה חריפה מהן מסירת הנפש משתוקק. מי ייתן עתה בידי עשייה שעל כל פנים לשעה אעקור את ליבי מליבי, גופי מגופי, עצמי מעצמי. הוא ממשיך לתאר בפנינו את החשבון נפש, את המחשב... הוא נותן לנו להיכנס רגע לתוך המוח שלו, איזה מחשבות עוברות לו בראש, שחלקם אני בטוח שאתם תזדהו איתם. כשהתחלתי להכין את עצמי לסיום והחינוך, כן, עושים פה חנוכת ספר תורה ומביאים עכשיו ספר תורה, והוא עכשיו מתכנן לעשות פליקלק. מתכנן לעשות כאילו איזה מעשה נועז כזה. בסדר? נתלקחה בתשוקתי ביתר סד ותהי כי יש בעצמה, היה לו שעת שמחה קדושה ונוראה מעין זו. אפשר אחתי בכל חיי, ומה אוכל לעשות בה בגופי בפועל אלוקיי? אגיל ברעדה וארקוד בכל כוחי. טוב, אבל נפשי עוד לא תסבע. אין זאת עוד העשייה הגדולה והחריפה המתאימה לשעה קדושה מרוממה ויחידה כזאת. אני מסביר בעברית. הוא אומר, אני רוצה עכשיו לעשות איזשהו מעשה. אולי המעשה הזה הוא לא באמת נחשב. בוא שב פה, צריך כדאי לקרוא מהספר, יש לך פה ספר. ברוך הבא. מחילה. סליחה, רגע. כולם רואים איפה נמצא? בסדר? בן אדם בא, מחליט לעשות איזשהו מעשה, ואז הוא חושב, אולי המעשה שאני עושה עכשיו, הוא לא בדיוק מבטא את המסירות נפש שלי כלפי התורה, ומבטא את זה שאני כביכול נזרק על השם, אולי אני אמור לעשות מעשה עוד יותר גדול, אתם מכירים גם זו מחשבה שעוברת הרבה פעמים לבן אדם. הוא אומר, אני רוצה עכשיו להתקדם, אני רוצה עכשיו לחזור בתשובה. אז הוא אומר, טוב, אני עושה מעשה קטן, אחרי שעושה את המעשה הקטן, אני אומר, המעשה הקטן הזה הוא לא משמעותי, אולי זה לא רציני, אני צריך לעשות מעשה עוד יותר גדול. כלומר, הוא מזלזל במחשבה הראשונית שלו, שזה המעשה שהוא צריך לעשות. אז גם זה נלקח בחשבון. חלש וברוך. הלאה. ואומר, אתהפך כי אותם הנבזים והשפלים המתבלטים בשמחת אדוני לכבודם. ויגע בי השטן, איפה החבר שלך? יפה. שב, שב שם, עוד מעט יבוא זה, תשבו עם ספרים ביחד. תעזרו לו, תעזרו אחד לשני שם למצוא את העניינים. מי עוזר להם? יאיר? תעזור, יש פה שני יהודים, מסתבכים, ואתה יושב בפנני, לא אכפת לך כלום. בסדר, עכשיו מצאתם? איך קוראים לך, תזכיר לי? כן, אתה. ראובן הצדיק. אנחנו מדברים על בן אדם שרוצה לעשות משהו לכבוד השם. דבר ראשון שגורם לנו להסתייג ממעשה שאנחנו רוצים לעשות, זה המחשבה מה יגידו חברים. דבר שני, זה מחשבה שמתגנבת לי בתוך הלב, זה אולי המעשה שאני עושה, הוא לא בדיוק המעשה הכי חשוב שאני אמור לעשות, אז אולי לרדת מהעץ הזה. הנה, שב איתם בשלישייה. כן, 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 זה שינה של גיבוש. בסדר? אני קורא בפסקה השנייה, באמצע הפסקה, בעמוד שדם. לא שמד, אלא שדם. ויגע בי השטן, רואים אותי חברים? שורה שמינית בפסקה השנייה. ויגע בי השטן למנות בי, מה העבודה הזאת לך? מה הטעם יש בה? ומה אכפת לי לקדוש ברוך הוא אם תתהפך או לא? הבן אדם בא לו להתהפך לכבוד השם, לעשות סלטות. עושים את זה במכינה שלכם? אז לך שבשמחת תורה יש עניין לעשות סלטות לפני השם. אז הוא אומר, אז אולי זה לא רציני, אולי זה לא חשוב. האויב של הטוב זה היותר טוב. נכון? ואדם אומר, אני עכשיו רוצה לקום בבוקר. לקום בבוקר ולהגיע לתפילה בזמן. אז הוא אומר, כדי לקום, להגיע לתפילה בזמן, אני צריך לקום ב, אני יודע מה, ברבע לשבע או בשש וחצי. ואז הוא אומר, לא, בוא, אני צריך לקום בחמש. כי אם אני קם רק בשש וחצי, אני צריך לטבול, להגיד ייחודים. עכשיו, אם הוא יקום בחמש, הוא יהיה סמרטוט כל היום, או שהוא לא יקום בכלל, כי הוא יגיד, אני, מה זה עייף? אז האויב של הטוב, לפעמים, הוא היותר טוב. או, יש פה קושייה לשיר עוד יותר טוב של לייצור. ואף על פי כן, אנחנו נעביר איזה שיעור בעזרת השם בעיון, נראה איך הדברים לא סותרים. אבל עד אז, צריך להיזהר מזה שאני לא עושה משהו מסוים בגלל שאני יכול לעשות משהו אותו באופן עוד יותר טוב. כי אז גם, אני לא עושה לא את זה ולא את זה. איך, איך? אני עכשיו רוצה לקבל לעצמי איזושהי קבלה. יש כאן ששייכו לשיעור, אז קצת קשה להם להבין מה אנחנו אומרים. אבל נחזור לכבודם בכל זאת. יפה, דבר מצווה. אני עכשיו רוצה להעביר סקנת הכביש. אני רואה לאוטובוס נכנסת, גברת עם סלים, תראו איך היא תופסת את כל הספסלים. בסדר? אומר אריק איינשטיין, רב אריק איינשטיין. בקיצור, אז בן אדם בא, והוא אומר רק שנייה, שנייה, שנייה. רק סקנה אחת, אני אעזור לה עם כל הספסלים והזה. אני אחפש שלוש סקנות, שמעביר, רק אם תיווצר לי סיטואציה שבה, בתחנה המרכזית, אני אראה שלוש סקנות שזקוקות לעזרה, אז אני אעשה את המעשה. כי זה יותר טוב לסייע לשלוש סקנות מאשר לסקנה אחת בלבד. אבל מה קורה? אני הולך לתחנה המרכזית, לא סקנות ולא נעליים, אין אוטובוסים בכלל. ואז מה שקרה, לא עשיתי את המעשה היותר טוב, וגם את המעשה הטוב שרציתי לעשות, גם אותו אני לא עושה. זאת אומרת, האויב של הטוב, לפעמים הוא היותר טוב. בסדר? הייתי מובן? יפה. נמשיך. אז מנהמת ליבי שהגתי, גר בך השטן, כלומר, בן אדם דוחה את המחשבות האלה של הרצון לעשות יותר טוב, לא עת לחשוב חשבונות אתה, השעה הגדולה, יחידה ודחוקה, לעשות את העשייה מעין מסירות נפש, השם צורי, וקונה אני רוצה, וכמעט שבא בבריאותי, תפחדני וביזיוני תספקן, אני כל קצת מהר לא נורא, מתתי איפה את העשייה החריפה, אשר חיפשתי, ומעטה אני מוחלט ומתקדש לה. אני לא אתחיל לקרוא פה את כל הפסקה, אבל בעצם בואו נדבר על הרעיון, כי הפסקה היא ארוכה. אנחנו צריכים לשים לב טוב, שאנחנו רוצים לעשות משהו בחיים, לא לבטל אותו בגלל שהוא לא 100%. גם בזה היצרה הוא מאוד מאוד דומיננטי, כי היצרה הוא פרפקציוניסט. הוא אומר לך, אם אתה לא עושה משהו ב-100%, זה לא שווה. אז מה קורה לנו? אנחנו פשוט לא עושים. לא נעשה את זה כי זה לא 100%. טוב, אז אולי נעשה, לא, גם זה לא נעשה, גם זה לא 100%. ואז בעצם בן אדם הוא יוצא חסר מעש, הוא כאילו כיוון גבוה, אבל בגלל שהכיוון הגבוה והרצון לעשות את הדברים עד הסוף הוא לא בר קיום, הוא לא ישים, אז הוא לא עושה לא את זה ולא את זה. ברור? כל הפסקה היא ממשיכה באותו כיוון, הלבטים הפנימיים שיש לכל אחד מאיתנו. אז לכן אנחנו לומדים את הספר הזה, כדי בעזרת השם לתת לבן אדם מבט מפוקח על המציאות. בסדר? בואו ניקח דוגמה אחרת. נגיד שאני מדריך באיזו ישיבה תיכונית בירושלים. ואני יכול להגיע רק לחצי יום. או לשעתיים להגיע למכון מאיר. יכול להגיד לו, מה זה שעתיים? או שאני מגיע כמו שצריך לשנה שלמה מבוקר עד ערב. אבל שעתיים זה שום דבר. ואז קורה לבן אדם שלהגיע מבוקר עד ערב במשך שנה, הוא לא יכול לעשות. ולהגיע שעתיים ביום, עכשיו הוא לא עושה בגלל שהוא רוצה את הדבר הגדול, יוצא שהוא יוצא קריח מכאן ומכאן. אני אתן לכם דוגמה שאולי אתם מכירים עוד יותר טוב. בן אדם קם בבוקר, אבל הוא קם מה שנקרא לארוחת צהריים, לארוחת בוקר בשרית. בסדר? פתאום הוא מוצא את עצמו... קם ב-12. וואו, וואו, וואו. אומר, מה זה? תכננתי לקום ב-6, לעשות ריצה ב-5, לא יודע מה, לגמור את כל התורה ב-4. היה לו תכנונים מפה ועד דמשק. בסדר? לא הלך לו. אמר, טוב, אם ממילא לא קמתי, יאללה, אז בואו נשען עוד קצת. כי ממילא כבר היום, איך קוראים לו? יום בסל, נכון? יום עסל, יום בסל. היום זה יום בסל, בסל זה בצל, כאילו יום מבאס. אז מה הוא עושה? ממש שרת את יצר הרע. ממש שרת את המקום של הקטנות. זה ממש מוכין דקטנות. מה אני צריך לעשות לעצמי? להגיד, בסדר, מה שהיה היה, אני שם את זה כרגע בצד, אני מפריד בין החלק שלא כל כך הצלחתי בו, לבין החלק העתידי במשך היום שבו אני יכול להצליח. אפילו שהיום הזה לא יהיה 100%, כי כבר את שהיה אין להשיב, אני יכול מכאן והלאה להכריע שאני עושה את זה. מכירים את זה, נכון? אני אומר, על הפנים, היום הזה לא הלך לי, אז כנראה שגם לא ילך לי. לא, תעצור את זה, תתקדם הלאה. בסדר? יפה מאוד. אני קורא, עד איזו התלבטות שלו, תסתכלו בעמוד שמ"ה, בפסקה שמתחילה ואפשר. רואים? רואים חברים? ואפשר אם איתי עצמי ומי הערב לי שעשייתי זו באמת נתקדשה באותה שעה. אולי באמת המעשה שאני עושה והמסירות נפש שלי, נכון, בבוקר דיברנו שהמשכן עשוי מארבעה חוטים, נכון? הזכרנו את השני, השני הוא ביטוי של מסירות נפש, נכון? האדום, ואמרנו שש מושזר, זה הלבן. בקיצור, בן אדם בא, הוא, איך? התחלת, זה התכלית. בקיצור, יפה מאוד, הקשבת יפה לשיעור, אני רואה. האדום זה מסירות נפש, נכון? זה היה השני. לא. הגמן זה היה בגד מלכות. זוכרים? הגמן היה בגד מלכות. היה לנו את השש מושזר, שזה החוט הלבן. נכון? היה לנו את התחלת, שזה התכלית, והיה לנו את התולעת שני, שזה האדום. בסדר? אז ארבעת הדברים האלה, אני צריך, בשביל להתקדם ברוחניות, אני צריך לשלב את ארבעת החוטים הללו, לעשות עבודה פנימית בחיים שלי, אני צריך שיהיה לי שמיים, צריך שיהיה לי שאיפות כל הזמן, אני צריך שיהיה לי לובן של לשון של טהרה, אני צריך שיהיה לי את המסירות נפש, שהיא באה לכדי, כמו דם, מסירות נפש על הדבר הזה, וכמובן אני צריך שיהיה לי, הרבה דברים טובים. אני צריך שיהיה לי מלאכת מחשבת, כאילו אמרנו שבן אדם, כן, לחשוב כל מיני מחשבות טובות, לראות איך אני מתקדם. בא בן אדם, ואומר, אולי כל מה שאני סיפרתי לעצמי, זה סיפור שקרי. אפשר אימיתי עצמי, ומי הרב לי שעשיתי זאת באמת נתקשה באותה שעה, שעשיתי זאת באמת נתקשה. אולי הקבלה טובה שקיבלתי על עצמי, היא לא באמת קבלה טובה. ואמיתית, אולי סתם דמיינתי שאני אתקדם במדרגות, ואני בעצם סתם איזה לוזר שלא מצליח. אתם מבינים מה אני אומר? ולא שרק חזון ליבי היה, אני הכרתיה ואני הורתי את עצמי, כן? אני חשבתי שאם אני אעשה את המעשה הזה, אז באמת אני אקנה מדרגה חדשה, ואולי זה לא נכון. כן? כי הלא אל הראייה שקיוויתי לה לא זכיתי. אני חשבתי שאם אני אעשה את המעשה הזה והזה, מחר בבוקר אני ארגיש תחושה של קדושה ועליונות, אני והקדוש ברוך הוא נהיה ביסלי גריל, ממש כאילו אני ארגיש שאני הקדוש ברוך הוא ביחד, וזה לא קרה לי. אז אולי זה לא נכון מה שעשיתי. אתם מבינים? זה עוד תחבולה של היצר. ואדם בא אומר, אתה יודע מה? אני מוכן לקבל עצמי קבלה טובה, אבל בתנאי שאחרי הקבלה טובה הזאת אני בפנתיאון. אני, אברהם אבינו, יצחק אבינו ויעקב, אני האבא הרביעי. אני אהרון אבינו. אהרון מתתיהו אבינו. בסדר? ואני עשיתי את המעשה הזה, ובאמת השקעתי, ואמרתי לעצמי, תשמע, כדאי לך למסור את ה... ואני עשיתי את זה, ולא יודע, לא הרגשתי שאני יותר קרוב לקדוש ברוך הוא. אז אולי עשיתי את המעשה הלא נכון, אז זה עוד עצה של היצר, אתם מבינים? אתן לכם דוגמה אחרת. בא בן אדם, אומר, איזה בלגן. לפני שהייתי במכון מאיר, זרמתי, ויזרמו, אולי אני כיפת מצפון, מה, כל השטויות האלה, כל הדוסים האלה, רק בלגן הם עושים לי. מוסיף דעת, מוסיף מכאוב. ככל שאני יודע יותר, אני מבין שאני יודע פחות. ככל שאני יודע יותר, יותר כואב לי, כי אני יותר קשוב למציאות. אז אולי עדיף לו לדעת. נכון? מכירים את הסיפור הזה? טוב, אז השיעור יסתיים, חבר'ה, להתראות כל זה. כי, מבינים? זה ברור שזה טיפשות. המחשבה הזאת היא מחשבה ילדותית. בן אדם אומר, אם אני יודע יותר, אז התביעה העצמית שלי מעצמי יותר. אז אולי לא כדאי לדעת. אתם מבינים שזה מחשבה טיפשית, נכון? ברור שעדיף להיות בן אדם יותר גדול, ויותר משמעותי, נכון יאיר? ויותר עמוק, ויותר להתגבר, ואף אחד לא מבטיח לי שאחרי שאני אתגבר, אז אני כבר אקנה ויהפוך להיות ראש המקובלים בירושלים. יכול להיות שאתה תישאר אותו להב יצחק. אז מה? אבל גדלתי, התגברתי, לפי מצבי עשיתי משהו. גם אם אני גדלתי וכל תאוותי בידי. אתם מבינים? זה כל אחד לפי המדרגה שלו. בא בן אדם אומר, אני יודע מה, אם אני עכשיו אלמד את כל השס, כן, את כל הגמרא, כל הדפי גמרא וזה, אז אני אגיע למנוחה והנחלה, אז אני ארגיש שזה רוג הפנימי שעשיתי את מה שהקדוש ברוך הוא ציווה עליי. גמר את כל הגמרא, עשה דף יומי, 7 שנים, מסיבה, 7,715 דפים, גמר את זה, אמר, חבר'ה, סיום שס, וזה, יום אחרי, הוא עדיין מרגיש שהוא לא מספיק קרוב לקדוש ברוך הוא. איך זה יכול להיות? הרי גמרתי את כל השס. כי ההתקדמות של הבן אדם היא אינסופית. ואני עושה כל פעם את הדברים מצד עצמם, לא מצד מה שאני מקבל בסופו של דבר. לפעמים צערה אגרה, ולא לפי התוצאה אגרה. אני לא מקבל את השכר שלי, לא בעולם הזה, ולפעמים גם לא בעולם הבא, רק בגלל ההצלחות שלי. אלא בעיקר כמה טרחתי כדי להגיע למקום הזה. רק הקדוש ברוך הוא ואני יודעים על מה התגברתי כדי להגיע למקום הזה שבו אני נמצא עכשיו. ולבן אדם שלצידי הוא מנשנש את זה, מבחינתו זה שום דבר. בסדר? כל אחד עם הסיפור שלו, כל אחד עם המסלול שלו, לא להיות עסוקים בהשוואתיות הזאת. בסדר? זה עוד נקודה שהיצר יכול להגיד לבן אדם. הנה, עשית... רחת, יגעת, הצלחת, וכאילו לא הגעת למדרגה המיוחלת שאליה חשבת שאתה תגיע. בסדר? אז מה? בסדר? אבל חס ושלום לחשוב, כן אומר, גם זה פיתוי היצרה, הוא להסתפק ולכפור במה שרואים ומרגישים בקודש, כי איך יוכל החי להכחיש את אשר בעליל בקרבו חי? אני כל שעה שנתקרבה אל החינוך, לא הרגשתי את אור שכינתי, כן, הוא שוב פעם מתאר את מה שהוא עשה בעצמו, כאילו המחשבה על הסלטה הזאת וכו' וכו', סלטה אלוקית. אז זה נקודה נוספת, ונעבור ברשותכם לפסקה כפחת. בסדר? אפשר, יש מים שם, רוטה או משהו? אפשר? יש שם מים? אתה יכול להשיא לי, אם מישהו יכול להביא לי, סליחה, קצת מים, סליחה. תודה רבה. בקוס של הבת שלי שקנתה לי. ברחוש. טוב. פסקה כפחת. יש לך פה מים. קיצור, כאן קרוב. אם רוצה אתה להבחין את ראייתך ויראתך בשעה מן השעות, אם רק בשכלך התבוננת בהשתלשלות, דרך בדמיונך דרך העלולים והעילות הדרגים הפרסות וכולי, אליו התברך אשר למעלה מהם רם ונבדל מהם, הסתכלת ונבחלת. או אם באמת מתגלה נשמתך לך בשעה זו, ואימה יחד באמת הצסה דרך כל ההשתלשלות, עוד מעט נסביר, מרחק אין חקר להרם ונבדל אשר למעלה מהם וחוץ עליהם, כי אפשר לראותו ראית, וכי אינו נתפס בגדר על מין תפסת, וכי אורות תמיר ונעלם, מהיר ומביק את העיניים נורא ומשבת יבאת וקרת. בזאת תבחין. אם, כן, הכוונה, אני רוצה לראות את האלוקות עכשיו. רוצה לחוש את הקדוש ברוך. מה אומר? בזאת תבחין. אם באמצע התבוננך, תרגיש כאילו אתה נקרא כרגע מן עמידתך, ולהסתכל אל על נגבעת. וכל כך להתבטלת בשעה הזאת עד שאף להירה יראית ולאהוב פחדת, זה היה תחסך ותימס ותבוש אף להתפלל לפני הגדול הנדל לעצמו מכל הגדלויות, האורות והקדושות, לפני השוכן שם שיצאת שבלתי תראו ותכירו שבלתי תכירו, רק בכל זאת להתפלל בשבעון רוח, בבושה ובענווה תתאמץ, מפני שכן רצונו יתברך. אם כן עבר עליך, עוד מעט נסביר, אם כן עבר עליך, תדע שמגבול לבושך והלאה, אם נשמתך הבטת, ואם לאו, רק בתוך לבושך, ואפשר גם במחשבך התבוננת, אבל גם מזה אל תתרחק, וגם היא טובה. בעברית. מה כתוב פה? ואתה אומר, אני רוצה להיפגש עם הקדוש ברוך הוא. נמאס לי. נמאס לי מהאסתר פנים האלה. אני רוצה פעם אחת ותמיד להגיש שיש אלוקים. יש אלוקים בקרבנו. כן? מבשרי זה אלוקה. תודה רבה. שריך. מים קרים לנפש היפה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך עולם שהכל נהיה בדברו. מים של ירושלים זה משהו מיוחד. באמת יש להם טעם אחר מכל הצפון. בקיצור, אז עוד פעם אני חוזר לכבוד כבודו. בעצם בן אדם בא אומר, אני רוצה להיפגש עם הקדוש ברוך הוא. רוצה להיפגש איתו ולחוש אותו. לחוש שבאמת הוא מלווה אותי, הוא שומע אותי, הוא מדריך אותי, הוא משגיח עליי, יש לי השגחה פרטית. אז הוא אומר, יכול להיות שלא בכל רגע נתון אני ארגיש באמת את הקרבה, כן, בן אדם עכשיו מתפלל, תפילה טובה, בא, ניגש, אין לו יסכי דעת, לא פלאפונים, לא עניינים, הוא ניגש לתפילה מתוך הלכה פסוקה. זאת אומרת, הוא סגור על כל מיני דברים, ועכשיו הוא עומד מול הקדוש ברוך הוא. הוא מתחיל להתפלל. טוב, יכול להיות שהוא לא בדיוק מרוכז, אתם מכירים את זה, אתה מתחיל את התפילה במכון מאיר, ממשיך אותה בזימבבואה, הוא עובר לשוק, משם למגרש הכדורגל, בדאו ג'ונס, חוזר בזה, אופה, שמה קולנו, נזכר שאתה בעצם בבית הכנסת באמצע תפילת 18. בסדר? מכירים את זה? מסביב לעולם בשלוש דקות. אז, כן, כן, בדיוק, שם בדיוק, כל המחשבות, כל הטרדות, זה, נכנסות לך לראש, פתאום אתה נזכר במשכנתה, וזה, מה יהיה עם הבית, בבית רימון, מי יקנה, מי יחיה ומי ימות, קיצור, כל המחשבות מתגנבות לך. הוא אומר, אתה צריך בעיקר לשים לב, בעזרת השם, שאחרי התפילה, אתה מרגיש שלפחות ניסית. ניסית, וגם היו לך רגעים שהרגשת שאתה נתלש מתוך עצמך. מגיע לאיזשהו מימד אחר. אתם מכירים את התחושה הזאת? שפתאום באמת אתה לא יודע איפה אתה נמצא, אבל לא בקטע רע, כמו שתארנו קודם, אלא בקטע טוב. זאת אומרת, אני פתאום באמת לא מתייחס לשום דבר שקיים מסביבי. אני עומד מול השם. אני עומד מול הקדוש ברוך הוא, מול האין סוף, שממנו אני נגזרה הנשמה שלי. שהחלק אלוקה שנמצא בתוכי, הוא נגזר מאותה אישות עליונה שאני עכשיו עומד מולה ומודה קודם כל, ויחד עם זה אני מבקש כל מיני בקשות. זאת צריכה להיות התחושה של בן אדם בעזרת השם אחרי התפילה טובה. תפילה טובה, כמובן, אם אני זכיתי להתכוון בכל התפילה ולהתכוון בכל הבקשות ולהבין מה אני אומר, זה הכי טוב שבעולם. אבל גם אם בעיקר חשתי את התחושה הזאת שאני עכשיו מגביע את הרצון שלי למקומות אחרים, זה גם דבר גדול מאוד. אם יש פה אורות הקודש ג' יכול להסתכל רגע, תסתכל אורות הקודש ג', אם יש, אז נקרא לכם איזשהו קטע, אם לא, נגיד אותו בעל פה. יש כל מיני סוגים של רצונות. יש? תודה רבה. מחילה. טוב, יש פה בכל, באורות הקודש, כן, ספר של הרב קוק, בחלק ג', אז הוא מדבר שם על, זה נקרא מוסר הקודש, ואז הוא מדבר על הרצונות של הבן אדם. מה אמורה ליצור תפילה אצל בן אדם? אם לא הייתה לנו תפילה, יכולנו שכל התפילות שלנו יהיו כמו כלבים. הב, 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 תביא לי, תביא לי, תביא לי. ככה זוהר אומר, תפילה. שכל התפילה היא כאילו תביא לי, תביא לי, תביא לי. זה כמו שכלב מתפלל ונובח. הב, הב, הב. ככה זוהר אומר. אה? הב לי, הב לי. תביא לי, תביא לי, תביא לי, תביא לי, תביא לי, תביא לי. בסדר? אם בן אדם נפגש עם תפילה אמיתית בעזרת השם, אז הרצונות שלו הופכים להיות רצונות יותר כלליים. תקע בשופר גדול לחירותנו. בירושלים יחד ברחמים תשוב. השיבה שופטנו כבראשונה. רפאנו. הכל, 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 הכל נאמר בלשון רבים. כל הברכות הן בלשון חיובית, כן, חוץ מתפילה, ברכה אחת, איזה? למינים ולמנשינים, אל תהיה תקווה, אלא תהרוג את כולם, תגמור את העסק, בסדר? זה הברכה היחידה שהיא ברכה שלילית. כל הברכות 18 ברכות, שזה, לכן זה נקרא תפילת 18, ולא תפילת 19, כי תפילת למינים ולמנשינים נתחברה על ידי שמואל הקטן בתקופה יותר מאוחרת, אבל 18 תפילות כנגד 18 חוליות הגב שלנו, כן? הם ברבים, זה לוקח אותנו לרצונות הרבה יותר גבוהים. אני לא מסתפקל על הפופיק שלי, כאילו, מה מעניין אותי עכשיו, שאני אעבור את הטסט, שאני אצליח בדייט, או לא יודע מה זה. הרצונות שלי הופכים להיות רצונות כלליים. אני רוצה שכל העולם ישתנה, שהכל יהיה יותר טוב, זה עולם אחר לגמרי. אם לא הייתה תפילה, הבן אדם עלול להישאר מרוכז בעצמו וברצונות הפרטיים שלו. אני קורא אחת הפסקאות. התפילה, הפסקה הזאת נקראת משך החיים הרצוניים בתפילה, כאילו אני יכול למשוך את החיים לרצונות גבוהים. התפילה במציאותה ובאמונתה מבססת היא את היסוד של גדולת הרצון של האדם וקדושתו. הרצון הוא היסוד לכל החיים, לכל ההיגוי ולכל הנפעל. הרי הוא מתעלה, מזדכך, מתקדש, מתרומם ברוממות קדושה אלוקית על ידי התפילה. גרעין אחד של תפילה נושא עם המשך של כל חיים רצונים אדירים, לפניו ולאחריו. שאני באמת מתכוון למה שאני אומר בתפילה, אז אני הופך להיות בן אדם הרבה יותר גדול. אני שם את הרצונות הפרטיים שלי קצת בצד, ואני אומר, בסדר, אז אני אסתדר הדירה, או אסתדר הטסט, או אסתדר הדייט. טוב מאוד, שיהיה לכולם לסובע. אבל מישהו שאל אותי היום, אומר לי, מה עם הבית? מה עם הבית שלך? אתה מצליח וזה? אמרתי, תקשיב. אין בית להשם, אז אני צריך להתלונן. חברים, אין בית מקדש, נכון? אין בית לקדוש ברוך הוא. כן, דוד המלך אומר את זה כבר. מה, אני אבנה בית לעצמי ולקדוש ברוך הוא אין בית, לקדוש ברוך הוא שני המקדשים הראשונים נחרבו, בית ראשון, בית שני, ואנחנו צריכים לדאוג להרוגה הפרטית שלנו, זו תפילה קטנה, אתם מבינים? אומר הרב קוק, פה אני אפשר עוד להמשיך עוד קצת לקרוא כדי להבין את הגדלות שיכולה להיות בתפילה. כל שטפי הרצון הקדום וענפיהם, לפני התגלותה של התפילה בנפש, הרי הם הולכים ומתרכזים במרכז התמון של התפילה. עיקר בניין הרצון שהוא הולך ונבנה, הולך ומשתלם, מתעלה, לבוא לכלל תיקון בבניין ושכלול, ובא מיסוד התפילה. התפילה גם בעודה בכוח, הרי היא מעלה את הרצון, את נקודת החיים היותר עליונה ועשירה. הרעיון, הציור של התפילה, האמונה של התפילה, הדיבורים המבוטאים של התפילה, הינם יחד חטיבה עולמית גדולה. החזון העולמי היותר נשגב, יותר אידיאלי ויותר תאומי בתאום ההכרה של הביטוי היותר נשגב ויותר חסון בחסינות האמת, הוא העולם בתור הצגה של רצון השם, התגלות רצון אלוקים, עליון קונה הכל. רצונו של האדם הניגש של השם הוא כבר רצון מתעלה. טוב, זה הדברים ארוכים, והיה ראוי שהפסקה תהיה לפניכם, אבל אני נגיד את זה בעברית קלה, שאני נפגש עם התפילה, אני ממש רוצה שהכל יהיה מתוקן. ככל שאני יותר תורני, ככל שאני יותר עובד השם, אז התפילה שלי נעשית יותר תפילה כללית. אכפת לי מיותר דברים. אני לא מסתכם רק בי, ולא מסתכם רק במשפחה שלי, או בשבט שלי, או בסקטוריאליות שלי. אכפת לי מכל עם ישראל. אכפת לי מכל העולם. אכפת לי מכל החיות. אכפת לי מכל הדומם. אני, גם אני רוצה שלא יהיה חור באוזון. בסדר? אבל אני באמת מתפלל על הכל. אכפת לי מכל מה שקורה. אתם מבינים? אז מה הוא אמר לנו? נחזור רגע לצו הזירוז. הוא אומר, יכול להיות שלא הצלחת להגיד את כל הברכות, ולא הצלחת להתכוון לכל הברכות. אבל הצלחת ליצור בעצמך איזושהי תחושה של התעלות, במובן הזה, שאתה לא מסתכם רק בתפילות של הרצונות הפרטיים והקטנוניים של עצמך. זכית להיות אלטרואיסט, זכית להיות אידיאליסט, זכית להיות בן אדם שאכפת לו ממה שקורה מסביבו, זכית להיות אכפתניק ממה שקורה עם החיילים, והעם שלנו, והצבא שלנו, והממשלה שלנו, והעם היושב בשדות, והאנשים שנמצאים בחוץ לארץ, והיהודים שצריכים לעלות פה לארץ ישראל. יש מה לעשות, אתם יודעים, נכון? מי חושב שהמציאות מתוקנת? מי חושב שצריך לעשות משהו? מי חושב שיש עוד מה לעשות? ירים את ידו. מה אתה חושב? שלא, אה? אתה רוצה להתחתן? בקיצור, בן אדם צריך להרגיש שבתפילה שהוא מתפלל, הוא יוצא ממנה אחרת לגמרי. הייתי קטן, יצאתי גדול. הייתי ברצונות קטנים, עכשיו אני עם רצונות גדולים. כל התפילה היא בעצם סוג של חלומות. חלומות. כן? היינו כחולמים. בן אדם בא, וואו, תקע בשופר גדול לחירותנו, ברור שעוד מעט כל היהודים יהיו פה. ברור שעוד רגע ייבנה בית המקדש, ברור שעוד רגע יהיה פה מהפכה משפטית, והכל יהיה, אנשים יהיו יותר ישרים ולא יעשו בלגנים. מה, אם אתה לוקח את הבן אדם, אתה מסתכל עליו, תגיד, אתה ריאלי? מה יש לך? מה אתה? אתה חושב שפעם זה ישתנה? מה שהיה הוא שיהיה. אבל זה בדיוק התפילה. התפילה בעצם נותנת לנו 3 זריקות ביום של אידיאלים. לאן אני שואף? מה אני רוצה? ואז במילה, בין התפילות, כן? בין התפילות אני בעצם משתדל בחיים שלי לממש את אותם ערכים שעליהם אני מתפלל. אתה רוצה שיבנה את המקדש? מה עשית היום בשביל שהחברה תהיה יותר מתוקנת? אתה רוצה שתיווצר רפואה בעולם? מה עשית? אז הלכת בתל השומר במוצאי שבת לפני 3 שבועות. חזק וברוך, דבר גדול מאוד. ותראו לכם אנשים שכל היום הולכים ותורמים מעצמם ומטיבים את החברה בכל מיני מובנים. בסדר? כן? מה? בין מה למה? בין חלומות לבין מימוש של אידיאלים. תראה, כתוב בגמרא, במסכת ברכות, דף ו' עמוד ב', אם אני זוכר טוב, כתוב, הרבה עשו כרבי שמעון בר יוחאי, ולא עלתה בידם. והרבה עשו כרבי ישמעאל, ועלתה בידם. מה זה אומר? רבי שמעון בר יוחאי, הוא ואלעזר בנו, היו במערה 13 שנה, נכון? למדו תורה, בהתחלה 12, יצאו החוצה, התחילו לשרוף עניינים וזה, ואת כל אמרה להם, תחזור, לא, מה, להחריב את עולמי יצאת? תחזור. שני. קיצור, חזר בצורה יותר מתוקנת, ואז הבן שלו שרה, והוא תיקן, רבי שמעון בר יוחאי היה דמות חריגה ומאוד מאוד מאוד מיוחדת. רוב האנשים, לא מתאים להם להיות כמו רבי שמעון בר יוחאי, בוודאי לא כל החיים שלהם. רבי ישמעאל הוא שילב תורה ומעשה. הרבה עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידם. בסדר? זאת אומרת, רובנו צריכים להיות תמהיל של לימוד ומעשה. יפה. אני חושב שבגלל שאנחנו נמצאים במציאות קצת משוגעת, או הרבה משוגעת, אז צריך להקדיש יותר זמן היום. בן אדם בגיל 18, פעם בגיל 18, אומרים, גיל 18, לחופה. ובן 20, טיפחנה עצמותה. בן אדם שלא התחתן בגיל 20, קדימה, זרוק אותו לחופה. כן, בסדר, אז הנה, סימן טוב, מצא לנו פה יותר. וגם הרב אברום שפירה בזמנו שאלו אותו הרב, באיזה גיל צריך להתחתן? במציאות שלנו אמר, אתם יודעים מה? טוב, זה אולי לא ינחם את חלק מכם, אבל הוא אומר, גיל 24. גיל 24, למה? כי היום בן אדם מגיע לגיל 18, אללה יסתור. מה הוא ראה? מה הוא שמע? איפה הוא לא נפל? כמה שטויות הוא עשה? זה. אז בן אדם מגיע למכון מאיר, או לאיזו ישיבה, או לאיזו מכינה, הוא רק מתאפס. עכשיו לך תבנה, לך תבנה חיים של קדושה. לך תבנה דבקות בהשם, לך תבנה אמון. זה קשה, לא? זה לא פשוט, בן אדם עבר כל מיני דברים בחיים שלו. אז לשאלתך, ידידי, הרבה עשו כי המשימון בר יוחאי ולא עלתה בידם. רוב האנשים, גם בכיתה המכובדת הזאת, יכול להיות שכולכם תהיו ראשי ישיבות ורבנים, אבל יכול להיות שלא. אולי, סיכוי קלוש שלא. מה? נכון. אז עכשיו, מה זה הרבה עשו כי המשימון בר יוחאי ועלתה בידם? שמעתי הסבר יפה מאוד של הרב קוק בעין היה. זה לא שרבי שמעון בר יוחאי הוא סוג א', וכל מי שלא יתנהג כמו רבי שמעון בר יוחאי הוא סוג ב', כי אז באמת יש תחושה של פספוס, כי לא הבנתי, מה אני פרש כאילו? מה אני לא יכול ללמוד תורה כל החיים שלי? וזה, זה. לא. רוב האנשים בעולם הזה, הסוג א' שלהם, זה להיות כמו רבי ישמעאל. אתם שומעים? אני אומר עוד פעם, זה לא סתם חלוקה סמנטית, אנחנו אומרים. חלוקה אמיתית. יש אנשים שזה התפקיד שלהם, להיות סוג של מנוע, מאחורי הקלעים, ללמוד תורה כל החיים שלהם, שיבושם להם, וזה בסדר, זה התפקיד שלהם, וזה הייעוד שלהם, ובזה הם טובים, אבל זה ממש יחידי סגולה. רוב האנשים, שגם מבחינתם זה גם סוג א', זה לא שהם ירדו במדרגה. הוא סוג א', והוא סוג א' מסוג אחר. סוג א' מסוג אחר, זה בן אדם שיש בו איזה תמהיל כזה, בין לימוד לבין מעשה. בסדר? תורה, שאין עימה מלאכה, סופה בטלה וגוררת עוון. אני חושב שאמרנו את זה פה בשיעור, ואם לא, אז בשיעור אחר. יש הבדל בין עבודה לבין מלאכה. מה זה מלאכה, מה זה עבודה? עבודה זה הטרבחו, כאילו לעבוד את זה. מלאכה זה מלשון שליחות, מלשון מלאך. לכל אחד מאיתנו יש שליחות בחיים. כל השנו לכישרונות מסוימים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, איזה ייעוד מסוים שאנחנו צריכים לעשות. אז אתה צריך ללמוד, ולעסוק במלאכה, כלומר להוציא את האידיאלים האלה, את הערכים שהוא למד אותם, להוציא אותם אל הפועל. איך אני יודע מה בדיוק אני אמור לעשות ובאיזה אופן? זה באמת שאלת חיים, שאלת מיליון דולר. אבל אני יכול לראות במה אני טוב, מה משמח אותי, מה ממלא אותי, מה דבר שאני חווה בו באמת הצלחות, שאנשים אומרים, וואו אחי, זה הנקודה שלך בחיים. אתה צריך לעשות את זה. אבל אני מציע לכל אחד מאיתנו, לא למהר, לצאת לשם. כי אנחנו צריכים קודם כל, זה בדיוק כמו שנלמדנו עכשיו במידות הראיה. אם אני עכשיו חי מהאוזן לפה, שמעתי איזשהו שיעור, חבל לך על הזמן, וואי, שיעור, חלק לך את החיים לפני ואחרי. לוקח את השיעור הזה, ישר מפיץ אותו בכל העולם. אבל אחי, קח כמה זמן שתפנים את זה. שתפנים, שתהפוך אתה להיות כזה. ברגע שאתה תהיה כזה, שאתה תאמר את אותם דברים, זה כבר יישמע אחרת לגמרי. אם אתה אומר משהו ואתה צ'ק עם כיסוי, כלומר אתה אומר משהו וגם אתה מקיים אותו, גם אתה מממש אותו, ולא רק מאמין בו בצורה אפלטונית, ההשפעה היא הרבה הרבה יותר גדולה. אתם מבינים אני אומר, נכון? כי ההשפעה בחיים היא השפעה נשמתית, ובזה אני אסיים. סיפרתי את זה בשום מקום. יום אחד לקחתי את אמא שלי לשיעור של הרב מרדכי אליהו. והרב מרדכי אליהו הוא היה איש קדוש ועליון, אבל הוא לא היה, יש אנשים שאני מדבר יותר יפה ממנו. נכון, יש אנשים, אתה שומע אותם, וואו, איזה ריהוטים, איזה וירבליות, איזה יכולת לטבל את המילים ופיתוחי חותם ומשלים וזה וזה. הוא מדבר דרוויש כזה. אבל מה יש בו, הרב מרדכי אליהו? פי וליבו שווים. מה שהוא אומר, הוא מאמין בו. מה שהוא אומר, הוא מקיים אותו. ברור שבן אדם שאומר משהו וגם מאמין בו וגם מקיים אותו, ההשפעה הנשמתית של אדם כזה על אחרים היא הרבה יותר גדולה מאשר בן אדם שאולי יודע לדבר יפה, אבל לא עושה. כן, מה שנקרא, נאה דורש ונאה מקיים. בסדר? באתי לאמא שלי, אמרתי, אמא, נו, איך היה שיעור? שמעתי מרצים יותר טובים. אמרתי, לא, אמא, פספסת נקודה. אז יודעת למה אני כל כך מתפעל כשאני שומע את הרב אליהו? כי אני רואה בן אדם שמה שהוא אומר חי אותו. מה שהוא אומר זה צ'ק עם כיסוי. מה שהוא אומר הוא גם דורש מעצמו. ברור? לסיכום, אם אנחנו רוצים שמשהו בחיים שלנו ישפיע עלינו ועל הסובבים אותנו, אנחנו צריכים להיות, לקחת משך זמן לשאלתך אהרון, שבו אני תובל, נכנס פנימה. לא יד אחת בחוץ, אני יודע מה, יד אחת בעסקים, יד אחת בדייטים, רגל אחת ב... לא יודע מה, ברגל רביעית, זה בקיצור. בן אדם בא, לוקח זמן מסוים, תמיד כשאנשים פה שואלים אותי, מה עדיף? קצר והכל, כן, כלומר להתמסר במשך זמן, או ארוך וחלקי. אני חושב שיותר טוב, קצר, הכל יחסי, כן? תקופה קצרה שבו אני ממש מתמסר. אם אני יכול גם יותר ארוך להתמסר, זה עוד יותר טוב. בסדר? אבל אל תדאגו, ברוך השם, אנחנו אנשים שמשתדלים להיות קשובים למה שקורה מסביבנו, גם התורה שאנחנו לומדים, זו תורה שהיא מתכתבת עם המציאות, נכון? זאת אומרת, כל אחד מאיתנו מרגיש, הרבה פעמים שהוא שומע שהוא אומר, טוב, אני כבר רוצה לעשות עם זה משהו, נכון? כלומר, אנחנו לא נהפוך להיות אוטיסטים, כן? התורה שאנחנו לומדים אותה היא לא תורה שכאילו נלמדת, היא תיאורטית, והיא לא יכולה להתיישם, אלא כל אחד מאיתנו, ברוך השם, את הקוצים יש לנו, מה שנקרא. את הקוצים לצאת החוצה וליישם, זה קיים בנו. מה אנחנו צריכים בעיקר? לקחת איזה פינצטה קטנה, לשחרר קצת את הקוצים, ולאפשר לעצמנו לשבת. לשבת, להתמסר, להפנים, לחיות את זה, ואחרי שאני אצא החוצה, זה יהיה לאלה מכל ברכתה. בסדר? שכוח עצום, ברוכים תהיו, רק שמחות.